כתיבה יוצרת שיטתית, פודקאסט על כתיבה של לירון פיין, מוקלט בשידור חי.
תכלס, מה עושה, מה עושה צ'אט GPT? אני החלטתי לקרוא לה בנקבה, כי זו בינה מלאכותית ולא בין מלאכותי. אז מה עושה צ'אט GPT? בגדול, שואלים אותה שאלות, והיא נותנת תשובות. היא עונה תשובה מנומקת. אפשר גם לבקש ממנה לכתוב דברים, והיא כותבת. לצורך העניין, אני ביקשתי ממנה לכתוב סצנה מסיינפלד, כי כולם עושים סרט מסיינפלד, שאילן וקריימר מדברים, ג'רי אילן וקריימר מדברים על בואו ניסע לחופשה בים המלח, בסדר? אילן רוצה, ג'רי לא רוצה, קריימר הוא קריימר. והוא כתב, אני לא אקריא לכם את הכל, זה פחות בנה, הוא כתב לא רע, אבל די חסר טעם. מה שכן, התוכנה הזאת זוכרת פרטים מהשיחה, אז אפשר לבקש ממנה שינויים. זה לא כל פעם שיחה חדשה. אז ביקשתי ממנה, תעשה את זה make it funnier, והיא כתבה, וזה טקסט שיותר מצחיק, עדיין לא קוראה, אבל בוא נגיד את האמת, אף אחד מאיתנו לא יכול עכשיו לכתוב טקסט של סצנה של סיינפלד, קוראת מצחוק על הטייק הראשון, בסדר? גם לארי דייבי לקח לו זמן. אבל אפשר גם לעדכן אותה, אפשר לשאול אותה שאלות ולהגיד, תקשיבי, תעשי משהו אחר. למשל, אני שאלתי אותה שאלה מיד, זה בהמשך אותה שיחה, בעצם שיחה, למה ג'רי לא רוצה להגיע לישראל? והיא ענתה לי, בסצנה שכתבתי, ג'רי לא אומר בדיוק למה הוא לא רוצה להגיע לישראל, אבל יכול להיות שהוא לא רוצה ללכת כי הוא מוצא את ים המלח להיות מקום לא כיפי, יכול להיות שהוא מעדיף מקומות יותר חיים עם אקשנים וזה, באמת ים המלח, אין מי יודע מה אקשן, יכול להיות שהוא לא בא לו את החופשות בריאות האלה. Alternatively, Jerry may have other reasons for not wanting, לא יודע. ואז אמרתי לשיחה, אוקיי, תכתבי את הסצנה הזאת עוד פעם. ג'רי לא רוצה להגיע לישראל בגלל שהוא חושב שישראלים הם חצופים ומעליבנים. אני לא יכול לענות יותר מדי על שאלות כאן בצ'אט, אחר כך אנחנו נענה על הכל, בסדר, תרשמו לעצמכם. אז ביקשתי ממנה שתכתוב את הסצנה הזאת, ושהסיבה שג'רי לא, זה בגלל שישראלים הם רוד, הם אנשים מעצבנים, מה שנכון, אנחנו כאלה. אז היא כתבה את זה. והיא כתבה את זה. היא כתבה את זה. אנשים מעצבנים, והם לא, וכאילו, בפעם האחרונה שהייתי שם, לא יכולתי להזמין סנדוויץ' בלי שזה מישהו יצעק לה בעברית. לא תודה, אני אוותר על ה... והסגנון, אגב, זה ג'רי וקריימר ואילן, זה הסגנון שלהם. יש פה באמת מהפכה, אני עשיתי את זה בדקה. בסדר, עשיתי את זה בדקה. יש פה באמת מהפכה אמיתית, כי בפעם הראשונה יש כתיבה אינטליגנטית ברמת אדם. היו מנועי שיחה קודם, היו זה, אבל הם לא היו אינטליגנטים. בפעם הראשונה יש תחושה של שיחה אמיתית. עכשיו, זה גם מדבר ורלוונטי לכולם. בצ'אט אני רואה אנשים מחפשים, איך הולכים? כן, זה חינם. לא צריך לשלם על זה. אגב, יש תוכנות שאפשר לשלם עליהן ומשדרגות את העניין הזה. זה לכולם, כולם יכולים להשתמש, והיו מכונות בינה מלאכותית לצורך העניין שידעו לשחק שחמט מצוין. אבל פה עם השיחה הזאת אני יכול לעשות מה שאני רוצה. יש אנשים שכתבו קוד אפליקציות והעלו אותם לחנויות אפליקציות תוך 24 שעות. ואין להם מושג מה הם עשו. הם ביקשו מהתוכנה לכתוב אפליקציה, הם ביקשו מהתוכנה הוראות מפורטות איך להעלות את זה לחנות האפליקציה, והם עשו את זה. אנשים עושים דברים טורפים מזה. זה באמת מהפכה יצירתית בסדר גודל של מנוע חיפוש של גוגל, שהפך את האינטרנט, ואולי בסדר גודל של כל האינטרנט כולה. וזה עומד להשפיע כמעט על כל מקצועות הכתיבה, וכל האנשים בצ'אט עכשיו שמדברים ושואלים איפה זה, תעשו לעצמכם טובה, תרגיעו, אחר כך לא בעיה למצוא את זה, אוקיי? לא בעיה למצוא את זה. אתם בצ'אט, אני יודע שאתם רוגשים, תקשיבו יהיה טוב. על איזה מקצועות זה הולך להשפיע ממש בצורה מיידית ולהשפיע בצורה קטלנית, זה פשוט מדביר אותם, זה פשוט מדביר אותם. בגדול, כל מה שלא מחייב יצירתיות, כל מה שלא מחייב יצירתיות, אלא פשוט עיבוד חכם של חומר קיים. עיבוד חכם של חומר קיים, בלי יצירתיות יותר מדי, אני רק רוצה שהדבר הזה יכתוב לי דברים נחמדים. אני רוצה שהוא יאבד את זה בצורה חכמה. נפלה לי פה התאורה, הייתם מאמינים? אושר. אושר גדול! נפילת התאורה בזמן הזה, בום טרח. הנה, בזמן שאני מסדר את התאורה, דברו, אין תאורה יותר. תראו אותי בחושך, ייי. טוב, אז מי לא מחייבים יצירתיות, עריכה לשונית, אני לא חושב שזה יעזור. קודם כל, כותבי SEO. כותבי SEO, מה זה כותבי SEO? Search Engine Optimization. זה אחד מהמקצועות הכי פופולריים, הרבה מאוד אנשים כותבים SEO. זה אומר מאמרים שנכתבים לאתרי אינטרנט. תכלס, זה תוכן ידידותי למנועי חיפוש, בסדר? ואני ביקשתי ממנו שיכתוב לי 300 מילים על עריכה ספרותית. כתב. כתב, וליטרי אדיטינג, בהתחלה הוא כתב על משהו שיותר קשור לעריכת לשון, באנגלית זה שם זה, ואחר כך הוא המשיך, but the benefits of literary editing go beyond just correcting mistakes and improving, בלה בלה בלה, כתב נהדר. עכשיו, אני תרגמתי את זה לעברית, בגוגל טרנסלייט, ויצא עברית סבבה. עשיתי כל מיני, באמת 3 דקות הקדשתי לתיקונים ידניים קטנים, והתוצאה הייתה סבבה לגמרי, אני לא אביא אותה כאן, אבל ממש קל. ממש קל, לאחר כך אני אסביר גם למה זה ממש קל לתרגם את זה. בגוגל טרנסלייט, שהוא עובד אגב נהדר. כל מי שמדבר איתי בצ'אט, וואלה, אני לא יכול עכשיו לדבר בצ'אט, סליחה שלא, יש פה 150 מישהו במקום. מי עוד הולך לקבל... השפעה מאוד גרועה מזה, כל האנשים שכותבים מאמרים ותורים, כותבים מאמרים ותורים, כל האנשים שמסקרים דברים, כל האנשים שמבקרים דברים, כל האנשים שכותבים מדריכים, כל מי שתכלס יום העבודה שלהם מתחיל, תן לי 1,000 מילים על זה וזה, מי שמכיר עיתונות וזה, זה עובד, אני צריך 1,000 מילים על זה, והנה, מקור ראשון, זה מדור הדיגיטל של מקור ראשון, מה-16-12, לחנן שפייזר שהוא אח של יהודית. יש, נסגוב ביתו, יש בעמוד הזה שגיאה אחת גדולה, והיא לא עשתה את השגיאה, והבינה המלאכותית לא עשתה את השגיאה, אלא העורך של העיתון עשה את השגיאה, הבינה המלאכותית אולי לא הולכות להשתלט. זה שגיאת אנוש, זה טעות אנוש. אבל כל הדבר הזה, שגם מתפשט למטה, חיבר צ'אט GPT, הוא חיבר את זה, את כל הדבר הזה, את כל הטקסט הזה הוא חיבר, ואני ראיתי כבר אתרי אינטרנט בעברית שעשו את זה, זה הוא חיבר את זה, וזה עבד טוב, זה עבד טוב הדבר הזה, עבד נהדר. עכשיו, אני אמרתי אין בעיה, אני רוצה לכתוב משהו, לקח לי 15 שניות לייצר את זה, 15 שניות על השעון, מהרגע שהחלטתי על הרגע שזה קרה, ביקשתי ממנו לכתוב ביקורת צינית על הסרט אבטאר החדש, שראיתי אגב. זה הביקורת, ובקליק אחד, בגוגל טרנסלייט, ממש קליק אחד תכלס, תרגמתי לעברית. תקראו את זה. פשוט תקראו את זה. הנה ביקורת. על אבטאר, ביקורת משקה גרועה, ביקורת כותלת על אבטאר בעברית. זה לא נגמר, האפקטים מיוחדים, don't get me started. ברור שיוצרי הצוות הוציאו את כל התקציב שלהם, וכל השאר היה בלגן מוחלט, המשחק היה גרוע, תפורות היו זלות ומוצבות בצורה גרועה. וכל העניין היה פשוט תחושה דל תקציב, מותאמת לטלוויזיה, הנה פה הקטע של, אני לא סידרתי את העברית פה, זה אחד לאחד, כמו שיצא בגוגל טרנסלייט. אני אגיד שסרט האקשן היו עשויות היטב, אולי החלק הגרוע ביותר של אבטאר היה המסר הבסיסי, זו אותה עטפה סביבתית השנה היפה שאנחנו רואים בכל שובר קופות הוליוודי, הוליווד אחר בימים אלה, להציל את הכוכב, אל תרוס את הטבע, בלה בלה בלה, אשכרה, הבלה בלה בלה זה שלו, זה של צ'אט GPT, הוא עשה את זה, בלה בלה בלה, בלה 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 בלה, ואז אמרתי לו, אוקיי, תעשה איזה ביקורת אוהדת. נתן ביקורת אוהדת, וכתב את זה יפה מאוד. אני לא תרגמתי את זה לעברית, כאילו לא שמתי כאן, אנחנו, הזמן שלנו יקר, ואנחנו, יש לנו הרבה מה לעבור. תקשיבו, כל מי שכותב תוכן, תנו לזה זמן. וכל מי שמשלם לאנשים כדי שיכתבו בשבילו תוכן, כלומר בעלי אתרים, כל המקומות האלה, והוא משלם לאנשים, ואגב לי משלמים מדי פעם כדי לכתוב תוכן, וישאלו את עצמם, למה אני צריך לשלם כסף? למה אני צריך לשלם 30 שקל למאמר SEO, או איזה 1,000-2,000 שקל למאמר רציני, כשאני יכול לקבל את זה תוך 10 שניות חינם ולסדר את זה? למה? לא צריך את זה בכלל. ותכלס, עשינו דברים כאלה אצלנו. השאלה ענקית, למה צריך לעשות את זה? כי לבינה המלאכותית, לבינם, יש יתרונות על כל כותב אנושי שהם קודם כל יותר מותקנת, יש לה גישה ליותר נתונים ובאפס זמן, כאילו לעשות תחקיר בסיסי, לוקח זמן. לוקח זמן. היא יודעת גם לאן הרוח נושבת, מה האחרים אומרים, ותכלס היא מתנסחת יותר קרי מ-99% מהכותבים, וכמובן, היא לא מתלוננת, היא לא חולה, לא עולה כסף, ולמה שאני צריך לשלם על זה כסף? לא. אנשים יגיעו למסקנות, יש אנשים שמשלמים, למה שישלמו? לא צריך. יש עוד מקצועות בסכנה. אנשים שכותבים אחרים עבודות אוניברסיטאיות, הרי יש מקצוע כזה. תכתוב תזה, תכתוב זה. לא צריך. בלוצ'ק. עבודות לבית ספר. תכתוב מאמר, לא צריך. פעם היו הולכים לבית אריאלה, פותחים תחקיר, היום הולכים לגוגל, ומחר כותבים שורה בצ'אט GPT, כלומר שגם האנשים שבודקים את העבודות האלה, הם יהיו מובטלים כי אין מה לבדוק, כי כולם יודעים שכולם מרמים, אז אין מה לעשות את זה. כל הכותבים הטכניים, מתכנתים מתחילים, ותכלס, היא עושה עבודות תכנות מתחילות לא רעות בכלל, ככה אומרים בעלי בתי תוכנה. עכשיו, שואלת השאלה, האם זה ירוס את מקצוע התכנות, כי מתחילים מנוסים צריכים להתחיל איפשהו. צריך לעשות. כל מיני תסריטאים מסוגים שונים, המקצועות האלה גם בסכנה. עכשיו, מה שיפה זה שהיא לא כותבת, היא כותבת כל פעם משהו אחר. מנת של GPT. אפשר לבקש ממנה, היא לא כותבת טקסט שאפשר לזהות אותו כטקסט שנכתב על ידי בינה מלאכותית. לא, אי אפשר לזהות את זה. או אפשר לעבור על זה ולתקן דברים קטנים. וזה לא כל אחד יהיה, לא כל אחד יקבל אותו תוצאה. זה כמו שתלכו עכשיו לדלי, ולעולם לא יצא אותו דבר פעמיים. לא יודע אם לא, בסדר, סביר להניח שלא לא יצא אותו דבר פעמיים. עכשיו, הסכנה היא לא רק שזה נהיה לא רלוונטי, אלא גם להביא את האופנוע הזה לתחרות ריצה, התחרות האנושית היא פתאום נהיית בלתי אפשרית. אם מי שפעם היה כותב מאמרים, היה כותב 1,000 מילים בשעה, בסדר? וגובה כסף, לא עבור שעה, עבור כישרון, אבל היה גובה כסף מסוים, היום הוא יכול לכתוב פי 100. ויותר מזה. גם הקולגה שלו, המתחרה שלו, גם יכול לכתוב פי 100. פתאום היצא אדיר. אז אם פעם אנשים שכותבים SEO, הם מקבלים 30 שקלים למאמר, היום יכולים להוציא פי 10 יותר מאמרים, או פי 100 יותר מאמרים, יכולים לגבות פחות כסף. בעייתי. בעייתי מאוד. כמובן, זה בהנחה שבעל האתר אומר לעצמו, למה אני בכלל צלח? צריך שלם. הנה, פה יש לי חינם. הוא הולך לשם, אני הולך לשם, זאת או שם. כל מה שאני צריך את הדבר הזה זה רק לבקש מהצ'אט GPT, והיא תיתן לי את התוכן לאתר. עכשיו, גם אנשי קריאיטיב, ואני איש קריאיטיב, גם אנשי קריאיטיב נמצאים בסכנה. עכשיו, לא נדבר בכלל על טקסט, בואו נדבר על ארט. אנשי ארט, צלמים, מאיירים, כל הפוטושופיסטים, אנשים גורמים, חברות שיש להם מאגרי תמונות. אם עכשיו אני הבעלים של דפוזיט פוטוס, אני משקשק. לי אישית, יש מנוי במאגר תמונות. יש לי. אני מפרסם הרבה, אני משתמש בהרבה ויזואלים, אני שווה לי לשלם לשנה כמה מאות שקלים למאגר תמונות, אבל אתם כולכם ראיתם את זה, נכון? זה לא משום מאגר. לא, לקחתי את זה מדלי, זה יצירה של דלי, עם 100% יחידה במינה. יש פה אנשים שיש להם קריחות של ספרים, נכון? אז הם תמיד שואלים את השאלה, איך אני לא רוצה לראות את התמונה שלי בקריחה של ספר אחר, נכון? אף אחד לא רוצה לזה. ולכן אני רוצה להשקיע יותר בתמונה מקורית, ואני לא אוהב את התמונות ממאגרי תמונות. זה לא תמונה ממאגר תמונות, אין עוד תמונה כזאת. אין עוד תמונה כזאת. עם 100% יחידה במינה. אין לה זכויות יוצרים, גם דלי חינמית, לחלוטין, ודלי אומרת, זכויות היוצרים שלכם, אני לא רוצה שום דבר. תמונה איכותית, אם הייתי לוקח אומן של, אומן של, של אומנות דיגיטלית, היה עולה לי המון כסף, כי זה המון עבודה, אבל זה לחיצת כפתור, זה עולה לי 0 שקל, ועוד 10 דקות ביקשתי בין כל הדברים. אני הגדרתי לדלי, תן לי תמונה של בינה מלאכתית כותבת ספר, אז בהתחלה הוא נתן לי תמונות שאני לא אהבתי כל כך, ואז אמר לי, אוקיי, תן לי תמונה, תקשיבו טוב, של בינה מלאכותית ידידותית, כתבתי את המילה פרנדלי, כותבת ספר, והנה, בינה מלאכותית ידידותית, שקצת, כאילו, היא חמודה, לפני זה היו מפלצות. לא, היא חמודה, תראי זה, זה הרובוט החמוד שעוזר לי, נכון? הוא לא נגדי. איך הוא יודע למה זה ידידותי? הוא עשה את העיניים גדולות, הוא עשה לו מין חיוך, הוא עשה מין תספורת כזאת מוזרה. לא יודע, אבל זה ידידותי. אז זה מה שקורה בארט. אני העדפתי, לא לקחת ממאגר התמונות, הוא מזכיר את דובי, נכון? נכון, מזכיר את דובי. כי הוא יודע מה זה פרנדי. אז אני העדפתי לו, למרות שאני משלם למאגר תמונות את המנוי השנתי, למאגר תמונות של מה שנקרא זכויות חופשיות, העדפתי לו לקחת, פה יש לי יותר טוב. האם אני אחדש את המנוי במאגר התמונות? אני לא חושב. כשיגיע הזמן שלי, אני לא חושב שאני אחדש. למה? אני לא משתמש, אני מעדיף את אלה. אז ככה זה גם בקופי. יש פה קופי רייטרים בקהל, אני יודע. Wake up. Smell the whatever. עולם הקופי הוא ממש נמצא בסכנה אדירה. כל מה שקשור בניימינג, כל מה שקשור בכתבות תוכן, כל מה שקשור בפרסומות סטנדרטיות, כל מה שקשור בפרסומות שמתוסרטות, הצ'אט GPT עושה עבודה פצצה. פצצה. ואני שואל את השאלה, למה אני צריך לשלם משרה מלאה לקופי שעובד אצלי, או להוציא את זה לפרילנס, כשאני יכול לקבל הכל חינם, ובאיכות גבוהה. תכלס, עשיתי כמה ניסויים קטנים, אחד מהם ביקשתי שמות למוצר מופרך, בסדר, ספלי קפה עשויים עם מתכת. אני אוהב לשתות קפה. כידוע, וביקש ממנו, תמציא לי 5 מילים, invent 5 new words for coffee cups that are made from metal. יצא לא רע, metal או cup, still brew, fantastic, חמוד, alumi cup, chromo cup, יצא חמוד לגמרי. לגמרי שמות שאני כקופירייטר הייתי יכול לחשוב על זה. תכלס, אם אני עכשיו היום מנהל משרד פרסום, בוודאי שבאנגלית, אני מפטר את כל הקופיז הבינוניים, משאיר קריאיטיב דירקטור אחד מבריק שישב על הצ'אט GPT וישחק לה את מיץ הקריאיטיב ואפשר לעשות את זה ואנשים עושים את זה. תכלס, הבינה המלאכותית יכולה להציע תוך דקות, והדקות לא קשורות בה, הן קשורות בקצב ההקלדה של הבן אדם של הזה, 1,000 תסריטים אלטרנטיביים לפרסומת, ומתוך האלף האלה חלק יהיו מדהימים. ותכלס, לא תהיה סיבה לשלם לבינוניים שעושים את רוב העבודה בשוק. כי רוב העבודה בשוק היא על ידי קופירייטרים בינוניים. אני יודע, הייתי קריאיטיב דירקטור, אני מכיר, הרוב נמצא על ידי בינוניים, המבריקים קיימים, אבל הרוב הוא בכל מקצוע בינוני. את הבינוני כבר יש לי, סליחה, הבינוני יש לי ויש לי טוב. למה לשלם להם בכלל? הם לא צריך, אני מקבל את זה. אני מקבל את זה. כל מקצועות הקריאיטיב הם בסכנה. לגבי עברית, קופירייטר בעברית, חבר'ה, מה שנקרא, תרגיעו שלכם, הצבע האדום שלכם זה לא עוד 3 דקות, יש לכם קצת זמן, כי כי צ'אט GPT לא עובד טוב בעברית. לא עובד טוב בעברית, ביקשתי את הקפה שלי, את כוסות קפה של עברית, המציא חמש שמות, לספלי קפה שעשויים ממתכת, אז יצא לי קפה מתכתי, וקפה נרחושת, וקפה נייר, ובסדר, תודה רבה. אוקיי, נרשמתי לרווחה, זה לא עובד כאן, אבל השעון מתקתק, כי הצבא בפתח. כרגע העברית היא גרועה מאוד, כי יש מעט מאוד, המודל העברית הוא גרוע, וזה ממש לא עובד טוב, אבל זה נמצא כבר בתכנון, זאת אומרת ב-2023-2022, יש מודל שפה ראשוני בעברית, ואז יהיה מודל למובייל, מודל מחשוב אישי, מודל לחוות שרתים, זה צבא. זה צבא, תכלס הדבר הזה. אז אוקיי, יש עוד כמה דקות. בכל מקרה, גם אם כותבים באנגלית, כמו שראינו מקודם, Google Translate נותן תשובה לא טובה מאוד, כמעט טובה מאוד, לחלק גדול מהדברים. אז כל המקצועות האלה נמצאים ברמה כזו או אחרת של סכנה, כל מי שמתפרנס מכתיבה בתשלום הוא בבעיה, כי יש לו מתחרה חדש, חינמי ונגיש. אבל הבינה המלאכותית לא מחליפה כל מיני דברים שהיא לא יכולה להחליף אותם. למה היא לא יכולה להחליף אותם? כי היא יוצרת יש מיש. היא לא יוצרת יש מאין. היא לא שמה, היא יוצרת יש מיש. וכמו שאמרתי לנדב מקודם, אין חדש תחת השמש. אבל, והבינה המלאכותית פשוט רואה הרבה מאוד מקומות עם שמש. היא עושה, יש לה תחקיר ענק באנגלית. תחקיר מדהים, טורף. והיא יכולה לסדר את זה, כמו שאני יכול לסדר את זה. אני, כשאני רוצה לעשות קופי או משהו, אני לומד חומרים, ואז אני מאבד את זה ומוציא חדשים. אז היא לומדת חומרים, הרבה יותר חומרים. אני מאבד את זה בפי מיליארד זה. אז אין חדש תחת השמש, והבינה המלאכותית לא תגיע למקומות שבהם השמש עדיין לא זרחה. יש איזו קונוטציה אחת מעניינת, ואני לא משתמש בה. היא לא תשתמש בדברים שעדיין לא קיימים מבחינתה. מה לא קיים מבחינת הבינה המלאכותית? קודם כל, עברית. זמנית אין לה מספיק מידע בעברית. נשום לרווחה, למרות שגוגל טרנסליט. אין לה מידע על מה שלא הומצא ומה שלא נכתב. היא לא יכולה לגשת לזה כי זה לא קיים, זה לא במאגרי נתונים. היא לא יכולה ליצור את הסטייבל דיפיוז'ן, את הדיפוזיה הזאת, הדיפיוז'ן בין הדברים, כי לא יודעת, זה לא קיים. זה כמו שבשיחה עם נדב, אז זאת אומרת, אני לא אחלום על בעלי חיים שאני לא פגשתי. הם לא נמצאים בחלום שלי. אני לא יודע איך הם נראים בכלל, זה יכול להיכנס לחלום. אז, ולעומת זאת, אנשים בג'ונגל החלבו ירוק, כי הג'ונגל הוא ירוק. אין לה גישה לניסיון החיים אופליין שלכם, כל ניסיון החיים שלא קשור, שהוא לא מתועד, הוא לא נמצא. כלומר, גם מישהו שאל מקודם בצ'אט, שאני ראיתי את זה, המקוריות, אני מקורי, כן, היא לא יודעת מה אתה עשית כשהיית טינג'ר. היא לא יודעת. אין לה גישה לזה. אין לה גישה למה שנמצא רק אצלכם. עכשיו גיליתי עוד משהו חמוד. היא לא תלך, וזה ציטוט מסטאר טרק, היא לא תלך בנתיב נועז, בו אף אחד לא הלך. היא תיתן כי נותנת תשובה אחת, והיא תשובה סטטיסטית. תשובה סטטיסטית. נדב שואל, אם נשאר משהו שלא תועד? בוודאי. היום יצאתי עם הכלב שלי לטיול. פגשתם את הכלב האויב שלו ושני חברים, והיא לא יודעת איך הוא התייחס לאויב, היא לא יודעת איך הוא משחק עם החברים. אז הנה, זה לא תועד. אז היא לא תלך, היא לא תייצר משהו נועז, היא גם לא תייצר משהו שמעטים הולכים בו, היא תייצר משהו שהוא הסביר. ועוד יותר חשוב, היא לא תדע מה היא רוצה, כי היא לא רוצה. היא שואלים אותה שאלות, היא עונה תשובות. אומרים לה תכתבי על זה, היא כותבת על זה, היא לא רוצה כלום. וגם מי ששיחק איתה הרבה, לדעתי דורון שיחק איתה הרבה וזה, אז מי שמשחק איתה על זה הרבה מבין משהו מאוד מעניין. הבינה המלאכותית היא סחית. היא סחית. היא כותבת קרי. היא סחית בלטה. היא לא תעשי, היא לא תעשה את Lucy in the Sky with Diamonds, כי היא לא לקחה LSD, היא לא שמה. היא תעשה דברים אחרים. תעשה דברים אחרים. ענת שואלת, חומרים מספרים שנכתבו ויש עליהם זכויות יוצרים, אין לי מושג מה היא תיקח, אבל אין זכויות יוצרים על רעיון, יש על ביצוע. איזה מקצועות כתיבה כן יפרחו? כן יפרחו. אז קודם כל, מנהלי תוכן. צ'אט GPT לא יודעת מה היא רוצה, ומנהלי תוכן, העבודה שלהם זה לדעת מה הם רוצים. כמו שיש עורכי עיתון או אתר תוכן, אוקיי, עורכים של ויינט, של מקו. מה הם עושים? הם מקבלים המון 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 חומרים, מחליטים מה נכנס, מה לא נכנס, מה צריך שכתב, הם בודקים את זה, נכון? והתפקיד שלהם זה לעשות משהו שיעניין את הציבור. אז כרגע אותם עורכים, יש להם כתבים שהם מעסיקים, הם בוחרים ביניהם. בקרוב, יהיה להם אין סוף כותבים לבחירה, כי אפשר לארגן שה-GPT ייתן כל מיני דברים, אבל הם יצטרכו להזמין מה-GPT את התוכן שהם רוצים. אז מנהלי תוכן בעיניי הולך להיות מקצוע מאוד מאוד חשוב. זה כבר לא הכותבים הפשוטים, אלא אנשים שמזמינים את הכתיבה. גם עורכים הולכים להיות הרבה יותר חשובים ממה שהם חשובים היום בעיניי. גם עורכים לשוניים וגם עורכי ספרות, עורכי לשון ועורכי ספרות, כי את מה שהבינה המלאכותית צריך לנקות, צריך לנקות את זה, אין אפס, בטח בעברית שהתרגום הוא כמעט טוב מאוד, הוא לא תרגום מצטיין, צריך לעבור, צריך לנקות, אחרת בעיה. אבל מדהים זה שהיא כותבת ברמה גבוהה יותר מרוב הכותבים, אז צריך לנקות קצת, בסדר? צריך לקרוא את זה ולראות שהטקסט הגיוני. אם למשל אתם זוכרים שהראיתי לכם את הביקורת שהיא כתבה על אבטאר, הביקורת שהיא כתבה על אבטאר היא לא ביקורת טובה כל כך. היא דיברה על התפורות הבינוניות שנראות כאילו סרט זול. לא, מי שראה את אבטאר החדש, זה הדבר האחרון שזה בא לראש. אין תפורות כמובן, הכל זה CGI, אבל מבחינה ויזואלית זה דבר מטורף. אי אפשר לכתוב דבר כזה, זה לא הגיוני שזה יכתוב. אגב, יכולתי לתקן אותה, תקשיבי, אבטאר זה הסרט עם ה-CGI הכי טוב שהיה אי פעם, אבל אין בזה נשמה. לא, אתם שואלת לגבי מעצבים גרפיים? דיברתי עליהם, שקשקים. מעצבים גרפיים בעייתיים, בעייתיים מאוד. היא צריכה, צריך לנקות אותה, צריך לערוך אותה. יותר מזה, צריך לקרוא את מה שהיא כתבה ולדרבן אותה לכתוב יותר לעניין ולכתוב יותר מעניין. ואת זה אפשר לעשות, אבל בשביל זה צריך עורך שיבין עניין ויבקש את זה ממנה. את מה שכותבת הבינה המלאכותית צריך להשביח. צריך להשביח. כל דבר, כמעט כל דבר, אפשר לכתוב באמצעותה דראפט ראשון, ממש מפתיע, ניסיתי. נדב אומר בינתיים, לא יודע, אני עובד על הבינתיים, אני חי היום והיום זה כבר עתיד, אבל בגדול, כל בינה, כל מה שהיא כותבת, אפשר לארגן שיהיה דראפט ראשון מפתיע, אבל אני יודע שהקסם האמיתי, מי שנמצא אצלי באקדמיה לסופרים ורואה את עריכות אונליין, יודע את הדברים, הקסם האמיתי של הטקסט לא מגיע מהדראפט הראשון, מגיע בעריכה הספרותית, בין אם מדובר בעריכה עצמית, בין אם מדובר בעריכה על ידי מישהו אחר, שם מגיע הדבר המדהים שהופך את המפתיע באיכותו לוואו. הבינה המלאכותית, צ'אט GPT, ואני מניח שיהיו לה מתחרים, היא תאפשר לאנשים לכתוב המון ספרים חדשים, סבירים ולא רעים, כדראפט ראשון. עריכה טובה תהפוך את הסביר והלא רע הזה לנפלא. אבל בעיניי זו עוד לא המהפכה האמיתית. כי צריך להגיע לדראפט ראשון מפתיע באיכותו. הולך להגיע בעיניי, בסדר? In my opinion, משהו אדיר, משהו מקצוע כתיבה חדש לגמרי. אני מצאתי לו שם, שם שלי, אני מגיע מתחום ה-Creative Direction, כאילו, Creative Director ראיתי, Story Directors. זה בעיניי הולך להיות המקצוע וההתמחות הגדולה של העתיד. Story Directors, כדי להסביר לכם מה זה, אני אתן לכם Blast for the Past, סיפור קצר מה-90s. מי שהיה בסצנת הפרסום בשנות ה-90 המוקדמות מאוד, והיה בטקס חלוקת פרסי הפרסום בשנת 1995, יודע שאני גנבתי את זה מצביקה אדר. צביקה אדר עשה את ההנחה, את הפרסים, ואז ברחוב יגאל אלון היו מרוכזים כל משרדי הפרסום הגדולים של ישראל, אני הייתי באחד מהם, וכשהוא דיבר על לוקח את הג'יפ שלו ונוסע, הוא היה בדמות של ג'וז'ו חלסטרה, אז אי שם במדבריות יגאל אלון עם הג'יפים של הפרסומאים, היו משרדי פרסום, ובסוף ה-80s ותחילת ה-90s נכנסו בפעם הראשונה מחשבים גרפיים לתחום. המקים הראשונים, היה את הפאוור מק וזה, היום לכל אחד בשלט של הטלפון יש יותר, בשלט של הטלוויזיה יש יותר כוח מחשוב, אבל אז היה הפעם הראשונה שזה נכנס, ותוכנות כמו פוטושופ ופרי-הנד, הארט דירקטורים, הבכירים, היצירתיים, המדהימים, הם לא ידעו לתפעל את זה בכלל. זה היה מבחינתם כלי חדש מופלא, שאין לי מושג איך תפעל אותו. אני יודע לעבוד עם שולחן אור, ויודע לעשות דברים, ומה הם עשו? הכשירו מקצוע חדש, ביצועיסטים. הביצועיסטים, הם היו גרפיקאים צעירים, שלמדו להתעסק בתוכנה. למדו פוטושופ, למדו פרי-אנד, אז היה רק מקים. וישבו בסטודיו זוגות זוגות, אני הייתי הקופי שהסתכל עליהם כזה מהצד, זוגות זוגות של איזה ארט דירקטור בכיר ויצירתי, וזה ביצועיסט או ביצועיסטית לידו, ומה הוא אומר, תוזיזי את זה ימינה, פה תעשה לי קו סגול, תשמעי את הלוגו, תגדילי, כאן תעשה בלר, תעשה תשטוש, איזה יופי, תגדיל, תעשה את התשטוש השני. אני רוצה פה כתום, אבל תראה לי כמה האופציות של כתום, איזה פנטונים שאני יכול לבוא. בקיצור, האנשים היצירתיים באמת, אלה שהבינו גרפיקה, עיצוב גרפיקה, מה שהם עשו, הם נתנו הנחיות לאותם אנשי ביצוע, אנשי הביצוע צריכים להיות אינטליגנטים. היה שם ממש דיונים, כל הארטים הם שאלו, האם וואלה, הביצועיסט הזה הוא טבע והביצועיסט הזה זה, וזאת אני יכול לתת לה, היא תעבוד לבד, היא תביא. רצו את האינטליגנציה. עכשיו, זה מה שהיה, היום כמובן כל המעצבים הגרפיים נולדו כבר עם העכבר ביד, ויודעים לעבוד היטב, אבל בשנות ה-90 זה מה שהיה. עכשיו זה לא חדש כל כך וזה לא נדיר כל כך, זה קורה גם היום. אדריכלים ככה בונים בניינים. אתם חושבים שיסקי או סיוון או כל האלה הם מעצבים את הכל בעצמם? לא. יש להם ביצועיסטים. והם אומרים להם אני רוצה ככה, אני רוצה ככה. ביצועיסטים כמובן אינטליגנטים, לא טיפשים. אבל אדריכל ככה בונה בניין, ככה מתכנן. אז הוא אדריכל. אמרנו סטורי דיירקטורס, לקחתי גם למה הבמאים, דיירקטורס, ככה הבמאים מביימים סרטים. הם אומרים לתאורן, תשמע, תעשה לי תאורה כזאת וכזאת, ואומרים לצלם, תעשה ככה וככה, וכל הדבר הזה, כל הדבר הזה, במאים מביימים סרטים, הם אומרים לאנשים מה לעשות, לביצועיסטים טובים, שהם גם אומנים בתחומם. הבינה המלאכותית היא הביצועיסטית הספרותית, המושלמת, והיא הולכת להיות יותר ויותר אינטליגנטית ויותר ויותר מושלמת ככל שהיא תתפתח. הסטורי דיירקטורס, אדריכלי הסיפורים, במאי הסיפורים, ישבו ליד הבינה המלאכותית, ליד הצ'אט GPT, יגידו לה מה לכתוב, יגידו לה איך לכתוב, היא תבצע את מה שהם מבקשים באופן אינטליגנטי, והם יגידו לה תזיז הימינה, תזיז השמאלה, תכניס יותר עומק בשיחה, אני רוצה, לא, תתחיל מחדש, אני רוצה שהפעם, מה שהאישה בסצנה לובשת, אני רוצה לא את השמלה האדומה המפוארת, אלא את החצאית השחורה הקטנה, והיא תעשה את זה, והיא תגיד, היא רבה איתו, אבל היא לא אומרת את המילה. הם השתמשו ביצירתיות שלהם, הם יפעילו את הדמיון הפרוע שלהם, את ה-Lucy in the sky with diamonds, הם השתמשו בידע שלהם באומנות הסיפור, והביצועיסטית תעשה מה שהם יגידו לה, והיא תעשה את זה טוב. עכשיו כמובן, צריך לדעת איך לבקש, צריך לדעת מה לבקש, צריך לדעת הגבולות, צריך לדעת מבחינה סיפורית מה עובד ומה פחות עובד. צריך גם לדעת מה חסר ומה יש יותר מדי. גליה אומרת שאת לא מרגישה שתוכלי לקרוא ספר שכתב על ידי מחשב, סבבה, נהדר. שנקרא, את לא תרגישי שזה נכתב על ידי מחשב, זה לא נכתב על ידי מחשב בעיניי. תסתכלו סביבכם, אני חושב שאנשים רבים שנמצאים כאן, ואנשים רבים מאוד שלא נמצאים כאן, יהפכו לסטורי דיירקטורס, פשוט כך. פשוט יהפכו לסטורי דיירקטורס. הבינה המלאכותית תאפשר לנו דבר חדש, גיחנון. גיחנון. שילוב בין גילוי לבין תכנון. מרים אומרת, אומני הרנסנס הגדולים, כן, נכון, 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 נכון. עכשיו בואו נספר לכם טיפה על ההבדל בין גילוי לתכנון. יש סופרים מתכננים, ויש סופרים מגלים, ומוישה, התשובה למה ששאלת היא כן, וכבר עשו דברים כאלה, לחלוטין. אז אני עשיתי דבר כזה, לפני כמה ימים. ביקשתי ממנו לכתוב סיפור קצר, וסיפור אימה קצר, סידור סיפור קצר, כתב אותו סיפור בצורה אחרת. בקיצור, ההבדל בין גידול לתכנון, סופרים מתכננים, הם גם מגלים את העלילה, אבל הם מעדיפים לגלות קודם כל את הנקודות הגדולות של העלילה, ממעוף הציפור. הם מסתכלים והם רואים את כל העלילות האפשריות, שאפשריות להם, במסגרת הדמיון המוגבל שלהם, ואז הם בוחרים את הנתיב הכי טוב והולכים בו. סופרים מגלים, הם עזבו אותם ממעוף הציפור, אני רוצה להתחיל לכתוב. אני רוצה להיות על הקרקע, הם לובשים את נעלי ההליכה שלהם, מתחילים ללכת מיילים על מיילים של מיילס דייביס, של מיילס. זה משיר אחר, אני צריך לשים אותו באחד הזה, אני אוהב את... הם מתחילים לחטט מילים, ולפעמים הם כותבים 20,000 מילים וצריכים לחזור 20,000 מיילים מתחת למים אחורה. זה אחלה דרך, זה נורא כיף, כי לגלות זה כיף, אבל זה בזבזני מאוד בזמן. אבל בבינה מלאכותית אפשר לגחנן סיפור, אפשר לגלות אותו בלי הצורך לכתוב באופן אישי את עשרות אלפי המילים שאולי אחר כך צריך למחוק. אני עשיתי את זה. אני כתבתי לעצמי סיפור והתגרתי אותה. כתבתי לעצמי סיפור אירוטי שמסתמך על איזשהו פטיש מיני שהוא לא שלי. ביקשתי ממנה לכתוב סיפור אירוטי. והתמכרתי. זה דומה מאוד למשחק מחשב אינטראקטיבי, סוג של choose your adventure. זוכרים, מכירים את הספרים האלה שאומרים, אם אתה בוחר לעשות ככה, לך לפה, אם אתה בוחר לעשות ככה, לך לשם? כזה. זה היה מדהים. זה פשוט היה מדהים. אפשר לחזור, אפשר לשנות. תורף לגמרי. ננו ריימו, זה הולך להיות הרבה יותר מננו ריימו, ננו אמיתי. אומרים לבינה המלאכותית לכתוב את מה שבא לנו, והיא כותבת, ואז אומרים לתשנו, אני הייתי מרותק, שעתיים שרפתי על זה, יצא לי משהו מטורף. יצא לי משהו מטורף באנגלית. מה שיצא לי זה דראפט ראשון. מטורף. באנגלית הוא היה גם ממש טוב. עכשיו צריך רק להשאיר וללטש אותו. נדב אומר, ננו ריימו אפשרי לכולם. אין יותר ננו ריימו, תשכחו מזה. פיקו ריימו. אפשר לכתוב דראפט שלם של 50,000 מילים תוך 10 שעות. 20 שעות. היא ממש ממש מתעקשים על כל דבר. אמיתי לחלוטין. ומי שיודע כתיבה היטב, ומי שיודע עריכה היטב, יודע שהרבה יותר קל ונכון לערוך דראפט ראשון גרוע, אני קורא לזה דראפט ראשון חרה, מלכתוב דראפט ראשון טוב. כי לא, זה לא, לא עובד, כלומר, זה הרבה יותר קל לקחת, לכתוב דראפט ראשון גרוע בינוני, ואז להשתמש בו בתור מקפצה. כי הקסם האמיתי נמצא במעבר לדראפט השני. יהודית שואלת, היא יכולה לכתוב 50 מילים בבת אחת? לא חושב, לא יודע, לא ניסיתי. לא חושב שזה לא הדרך הנכונה, זה לא מה שאני הולך להראות. הקסם האמיתי נמצא במעבר לדראפט השני, וכל מי שיודע כתיבה ממש טוב ויודע את המשפט הזה, writing is rewriting. זה הדבר. Writing is rewriting. בסוף השכתוב הוא זה שעובד, העריכה עצמית. אז מהנדסי הסיפורים, קבלני, לא קבלני, בימאי הסיפורים, הדבר הזה הולך להיות, סטורי דירקטורס בעיניי הולך להיות הדבר המדהים, וזהו, זה מטורף. אורל, אני כן הרגשתי שזה שלי. הייתה לי ביצועיסטית, אמרתי לה מה לעשות, והיא ביצעה, זה שלי. חכו רגע, יש עוד אנשים שהבינה המלאכותית הולכת להיות להם ברכה. באים אלינו הרבה מאוד אנשים שהם אנשי רעיונות והם לא אנשי ניסוח. הם לא אנשי ניסוח כל כך טובים, מה לעשות? סיפור טוב זה רעיון גדול שמנוסח היטב, ויש הרבה אנשים עם רעיונות טובים, יש גם אנשים שיש להם תפיסה מבנית טובה, אממה, לא נגרי מילים. לא נגרי מילים. לא מסתדר להם. המילים שהם כותבים זה לא יוצא כמו שהם רוצים, והרבה מהם הם קוראים המון ויודעים המון, והם נורא נורא מתוסכלים, כי הם קוראים, הם רואים את ההבדל בין מה שהם כתבו לבין מה שכתוב, וההבדל הוא מאוד גדול. וגם לערוך אותם, זה סיוט. נדב אומר לי, חרשי מילים. אני אגב נגר מילים טוב, מה לעשות? אבל יש הרבה אנשים רעיונות טובים שהם לא נגרי מילים טובים. הם לא טובים בזה. יש להם רעיונות נהדרים, לערוך אותם זה סיוט. הרעיונות, אתם יודעים מה הבינה המלאכותית בשבילהם? יש פה כמה שאני רואה אתכם, אני יודע מי אתם. דוברים, זה אני, זה אני. וסופרת הצללים החינמית המושלמת. פשוט כך. דורון אומר, זה אני, לגמרי חשבתי עליך. לגמרי חשבתי לך, אמרתי, וואו, מדהים, זה הפתרון בשבילו. לגבי שירה, גם אותו דבר, אנחנו לא עוסקים כאן בשירה, תהילה, אבל כן, לגבי שירה, יש להם צ'אט GPT יוצרת שירה מטורפת באנגלית. תעשי ניסוי. זה סכנה גם לסופרי צללים, סכנה להכל. אבל תחשבו שיש לכם אותי כסופר צללים, בסדר? מה זה סופר צללים טוב? עשיתי בעברי, כתבתי מספר ספרים כאלה. הסופר צללים זה בעצם שותף סמוי לכתיבה, הוא נגר מילים טוב, שבא אליו מישהו ואומר, אני משלם לך, אני רוצה לספר את הסיפור שלי. וגם אפילו ספרים מילתיים, חלק מהאורחים והאורחות שנמצאים אצלנו, הם סופרי צללים. יולנדה לצורך העניין, סופר הצללים. הרבה מאוד ספרים היא כותבת. עכשיו יותר מזה, כל הזמן אני מקבל פניות, וכל עורך מקבל פניות כאלה, תשמע, בא למישהו, תשמע, יש לי רעיון, אחלה רעיון, זה אני בטוח שיהיה רב מחר, וזה אני רק צריך מישהו שיכתוב איתי בשותף אחוזים. לרוב הרעיונות הם לא כאלה טובים, אבל לפעמים הרעיונות הם כן כאלה טובים. אבל מה לעשות, כתיבה טובה של רעיון כזה לוקחת המון זמן, וזמן שווה כסף, ואין אף מחבר שמחבא את עצמו, ואף עורך שמחבא את עצמו, הוא לא ייקח את הסיכון תמורת החוזים, אתם יודעים למה? כי לכל מחבר ולכל עורך יש רעיונות משלו נהדרים לספרים. ואם היה לו זמן היה כותב אותם. אז למה שהוא יכתוב רעיון של מישהו אחר, כשהוא חושב שיש לו רעיון יותר טוב? אז בקיצור זה לא עובד, אבל אני אומר, אין לך מספיק זמן לכתוב, אין לך מספיק יכולת ניסוח, אין לך מספיק כסף לסופר צללים, אין לך היום בעיה. לך לצ'אט GPT, תכתוב את זה לבד. נפטרה לך הבעיה. סוף סוף יש לך סופר צללים, סבבה לגמרי, חינמי, שאפשר לאלף אותו והוא לא מתלונן, ואפשר לסדר אותו. אפשר לגרום לבינה המלאכותית לנסח, ולנסח היטב, באנגלית בינתיים, אבל חכו, עברית יגיע, כל דבר שמדמיינים, או, נדב, כן, כן, לגמרי. וואו, אני חושב שיהיו אנשים שיעשו שם. אפשר גם לבקש ממנה להשלים את מה שלא הצלחנו לדמיין. מה מתקבל? דראפט ראשון. אין בעיה, דראפט ראשון, סבבה. דראפט ראשון הרבה יותר טוב ממה שהיית עושה לבד. דראפט ראשון טוב אובייקטיבית. עכשיו לך תעבוד עליו. תעשיר אותו, תלטש אותו, תשנה. החומר הראשוני ברמה טובה יש לך. זה מטורף. זה מטורף, זה נשמע מטורף, וזה יהיה מטורף. זה חדשני, זה פורץ דרך, זה גם מלא תקווה. כאילו, למה שאנשים עם דמיון עשיר ומדהים לא יזכו אף פעם לספר אותו? למה? מדוע? היום אנחנו בעידן שאנשים שאין להם רגליים זוכים בתחרויות ריצה. חלקם גם רוצחים אנשים, אחר כך הולכים לכלא, אבל הם זוכים בתחרויות ריצה. לפני, אנחנו נמצאים במקום שהמכונה משלימה אותנו. זה אומר, אנחנו מביאים 100% יצירתיות שלנו, הבינה המלאכותית עושה את העבודה השחורה. ואתם יודעים מה זה? סטיב אוסטין. זה כתיבה ביונית. זה פשוט סטיב אוסטין. פתאום יש לנו הרחבה של המוח. יש לנו באמצעות צ'אט GPT קצת יכולות שלא היה לנו קודם. אני רק צריך את הצלילים האלה של ה... זה כתיבה ביונית. ומה זו כתיבה ביונית? זה מתחיל ב-100% יצירתיות רעיונית שלכם, עבודה שחורה של הבינה המלאכותית, ואליטוש והברקה שלכם, או של אורחים, שלדעתי אליהם הרבה יותר עבודה מקודם, כי יהיו הרבה יצירות שירצו. דורון אומר, זה עדיין לא הכי טוב, מאוד גולמי. מיכל אומרת, עורכים ספרותיים יחליפו סופרים. אני לא חושב שיחליפו סופרים, אבל כמו שעורכים ספרותיים היום עוזרים לסופרים להשביח את היצירות שלהם, אז הם גם יעזרו לטקסט שנכתב על ידי או בסיוע הבינה המלאכותית להשביח את הטקסט הזה. טקסט זה טקסט, בסוף. אז 100% יצירתיות רעיונית שלכם, עבודה שחורה של הבינה המלאכותית, ליטוש והברקה שלכם, ואת זה בדיוק אני הולך לעשות. זה מה שאני הולך לעשות. אני הולך בחודשים הקרובים לגחנן ספר חדש לגמרי, תכלס יש לי כמה רעיונות מגירה שמאוד רציתי לכתוב אותם ולא היה לי זמן. אני באופן אישי הולך להפעיל את הבינה המלאכותית כסופרת הצללית. האישית שלי היא חילזון אחרית הימים, אומר נדב, אני הולך להפעיל את הצ'אט GPT בתור סוברת הצלים שלי, אני הולך להגיד לה בדיוק מה לכתוב, בדיוק איך לכתוב, אני הולך לשלב בכתיבה שלי טכניקות של יצירתיות אנושית, שזה אני גם מלמד, אני הולך לבצע כתיבה ביונית של 50,000 מילים לפחות, באנגלית, איך תרגם את זה אחר כך לעברית, ואני הולך לעשות את זה תוך כמה שעות. הולך לעשות את זה כמה תוך שעות. התורה אומרת אחר כך תעשה לנו קורס כזה? לא, תוך כדי אני הולך לעשות קורס כזה. אני לא הולך לתעד את זה. אני הולך לקחת איתי לדרך עוד כמה מחברים ומחברות שירצו לבוא איתי לדבר הזה. פותח את המסלול הזה, אני סופר מתרגש. סטורי דירקטורס, מבחינתי זה מסלול שמלמד ולומד איך לביים סיפורים וכתיבה ביונית. אני הולך ללמד ולתת לאנשים את האפשרות לכתוב את הספר הבא שלהם, שלכם, ועוד כמה ספרים שאתם רוצים, נורא קל, נורא מהר, ונורא נורא יצירתי. נורא נורא יצירתי. כי כמו שבניינטיז, אי אפשר היה לתת לביצועיסט לעשות מודעה, כי הוא לא היה עושה אותה טוב, כי הוא לא מבין את העקרונות, של העיצוב הגרפי הנכון, והוא לא יודע מה, ואין לו את החזון של אותו ארט דירקטור. גם היום אנחנו נצטרך, בגלל זה סטורי דירקטורס, יש לי את הביצועיסט, ביצועיסטית, כי זה הבינה המלאכותית, של, של הכתיבה, ואליאנה שואלת למה צריך אותי? כי היא לא יודעת לכתוב, היא לא יודעת מה לכתוב. אני יכול לבקש ממנה פרק, אני יכול לבקש ממנה דיאלוג, היא לא יודעת מה, אם זה מה שאני רוצה. אני יודע מה אני רוצה. אז אני הולך לעשות את זה. והמטרה של המסלול הזה, שמי שיצטרפו אליי, זה להפוך להיות במאי של סיפורים מעולים, במאי טוב של סיפורים מעולים. עוד תוצר ביניים, כל אחד הולך ליצור, בעיניי זה לכתוב, ספר שלם בכתיבה ביונית, היצירתיות שלו והעבודה השחורה של הצ'אט, GPT, ולתת לו כלים לכתוב עוד ועוד ועוד ועוד. הדבר הזה הולך לקחת 4 חודשים, שאני הייפט עליהם בטירוף. אני הולך ל... שוב, אני כתבתי סיפור אירוטי, לא, כבר לא קצר כל כך, בנושא שלא מעניין אותי בכלל, ואמרתי, וואו, מדהים, ואז אמרתי לו ככה, ועושה ככה, ואמרתי לו אחרת, וכל מיני דברים, אתם לא ראיתם פה בכלל. בקיצור, 4 חודשים מפגשים דו-שבועיים ברביעי בשעה הזאת, פעם בשבועיים אני חייב חופש מדי פעם יום רביעי, זה מתחיל גם במערך לימודי יצירתיות, ובסוף אנחנו עושים כתיבה ביונית של ספר שלם, מתחילים ב-1-1-1-2-3. קרנבל, מה הולך להיות שם? קודם כל, יצירתיות. ואני אחזור עוד פעם לדוגמה של ה-90s. אתה לא יכול, היא ביצועיסטית, היא לא יצירתית. כדי לשחות ממנה דברים יצירתיים, אני חייב להיות יצירתי. ויש פה אנשים שהיו בדרקונים, בזכיות ודרקונים, ויש פה אנשים שמבינים, יש את הדבר הזה. אנחנו קודם כל נלמד את היצירתיות שלנו, יש טכניקות, יש שיטות, יש דברים שהם יצירתיים, דברים מדהימים, מדהימים. מי שעבר את הקורסים האלה יודע, שבוע לירון, שבוע הקלטה. שלמה, זה מתאים לאנשים שכן אנגלית מדברת אליהם. מתחילים במסלול ליצירתיות סיפורית, קודם כל. מקבלים את קורס הכתיבה מחוץ לקופסה, שיש כאלה שיכולים לקנות אותו עכשיו, אבל מקבלים את זה שם. זה טכניקות יצירתיות, גם יצירתיות, גם ברעיון הסיפורי, גם במבנה וגם בסגנון, איך להיות יצירתיים שם. חייבים קודם כל להיות יצירתיים. שימו לב, זה לא המכונה כותבת לכם, המכונה היא הביצועיסטית. המכונה היא הביצועיסטית שלכם. היא לא זו שכותבת, היא כותבת מה שאתם אומרים לה לכתוב, ואיך שאתם אומרים לה לכתוב, והיא מציעה הצעות, אתם שנים לה. מסלול זכיות ודרקונים שנגמר לפני מספר שבועות, זה מסלול סופר מתקדם ליצירתיות אישית, להבין את היצירתיות, נדב אומר, כן, חכה, בטח. טכניקות, משחק, בכתיבה, קונל עלותי טקסט, תעתותי טקסט, דברים מדהימים שאתם חייבים לדעת לפני שמתחילים בכלל לדבר עם הצ'אט GPT, כי אתם לא יכולים, אי אפשר להתחיל זינוק יצירתי אם לא יודעים איך. חייבים לדעת מה רוצים ואיך רוצים. אחרי זה גם את יסודות המבנה הספרותי. אותו דבר, אותה דוגמה. ביצועיסט לא יכול ליצור מודעה טובה, אבל ארט דירקטור מעולה עם ביצועיסט טוב יכולים לייצר מודעה טובה. יסודות המבנה הספרותי, אז קודם כל ליווי והדרכה, קודם כל לבניית רעיון סיפורי יצירתי, שיכול להפוך לסיפור ממש טוב, וכללי המבנה הספרותי שמצליח ומרגש, דמויות ועד עלילה, אלה כללים. זה אמיתי לחלוטין, זה כללים, וגם לאנשים שירצו לעשות ספרי עיון, אז הם צריכים כללים של סטורי טלינג. וזה לא רק ספרים, אגב, כל... מי שכותב תוכן עיוני, תוכן שיווקי, הוא צריך לדעת את זה, כי תוכן עיוני טוב הוא תוכן שיש בו סטורי טלינג. אמי שואלת, אפשר גם אם אין כלום כרגע? בוודאי שאפשר אם אין כלום כרגע, בטח. מהר מאוד יוצרים. למה חייבים לדעת יסודות המבנה הספרותי? כי בלי לדעת איזה מבנה, אני לא יודע להזמין אותו מהבינה המלאכותית. אני לא יודע. אי אפשר לחנן סיפור טוב בלי להבין את המבנה הספרותי. זה לא יעבוד. זה יהיה סתם. שאלה אותי מקודם, מי ששאלה, יהודית, אני חושב, אפשר לכתוב ספר של 50,000 מילים, לבקש ממנו, אני חושב שאולי אפשר לבקש ממנו 50,000 מילים, לא יודע, לא ניסיתי. אבל הן לא היו טובות. הן לא היו טובות. כי צריך, לדעת מה לבקש. זה צריך להיות סצנה, סצנה, זה צריך להיות פרק, פרק, צריך לתכנן, לגחנן את זה, בדיוק. במקביל, ללימודים האלה, שהם כולם לימודים שקשורים לנו כבני אדם, כאדריכלי סיפורים, כבמאי סיפורים, סטורי דיירקטורס, במקביל לזה עושים כתיבה ביונית של ספר שלם, לומדים את התכונות המטורפות של צ'אט GPT, אני גיליתי דברים מפגרים לגמרי שמה, אני די בטוח שלא גיליתי הכל, ואני די בטוח שגם אם גיליתי הכל בעוד שבוע יהיה חדש, מתנסים מעשית בצורה אינטנסיבית על ספר, לספר שלכם ולספר שלי, שכללים את הטכניקות של האדריכלות הסיפורית ופשוט כותבים, 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 ובסוף גם מעבירים את זה בתוכנת תרגום. וצריך לערוך את התרגום, ואנחנו צריכים להבין. ואלעד, לתשובות של השאלות שלך יש תשובות, יש תשובות. אפשר לגרום לאפיין דויות, אפשר, זה מדהים, אפשר. אפשר, כי היא זוכרת את השיחה, ויותר מזה, גם אם היא שוכחת, אפשר להחזיר אותה לאותו מקום. אנחנו הולכים ללמוד ולעשות בארבעת החודשים הקרובים האלה, איך לרכב על הדרקון, יש לי את הדרקונים, הדרקונים של נדב, הדרקונים שלי, להוציא מהדרקון הרובוטי הזה, הידידותי, סיפורים, בוערים, זה טוב לספרי פרוזה, זה טוב לספרי עיון, אני עשיתי את הבדיקות, זה הולך, כאילו, הולך למקומות מאוד מדהימים, כמובן, 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 כל משתתף באותם ארבעה חודשים יפעיל את הטכניקות האלה בדיוק על הספר אישי חדש משלו, יקבל ליווי מלא שלי, הדרכה בתוך הקבוצה. כמובן שמקבלים את כל ה... אם בא לכם לעשות את הדברים, משקל לא בקלות, ולהקדיש שעות, איי דרגון, לגמרי. טה-טה-טה-טה-טה. קרמל, הנה, אז את לא יודעת לעבוד איתה. צריך ללמוד איך לעבוד איתה. לחלוטין. מה יוצא בסוף? אם נעשה את הדברים נכון, אם אנחנו נהנדס אותה נכון, אם אנחנו ניתן לה את הכלים היצירתיים שלנו נכון, אז יצא לנו בסוף דראפט ראשון של ספר מעולה במעט מאוד עבודה שחורה. מעט מאוד עבודה שחורה, הרבה מאוד משחק ברעיונות. וכיף אדיר, אדיר, אדיר ביצירה חדשנית שעוד לא הייתה. מכאן אפשר להוציא. עריכה עצמית, עריכה חיצונית, עריכת לשון, הגאות, תודה רבה. ובסוף, בסוף, בסוף, כשישקע אבק והספר הזה יהיה, כמובן, הידע והניסיון יישארו איתכם תמיד. אני רוצה ליצור קבוצה של מחברים ביונים, ואני חושב שכל מי שיעשה את זה יתחיל לכתוב ספרים מאוד מאוד רבים ובקלות, ולא רק זה, גם אם זה לא יצא. זה בשביל הכיף. כי אנחנו הולכים לגחנן. אנחנו הולכים באמת to boldly go where no one has gone before. למצוא דברים שבתוך התודעה שלנו, בתוך היקומים הפרטיים שלנו, תסריטים אפשר גם אגב, ונהיה הראשונים בארץ שיעשו את זה, אנחנו מתחילים ממש מהר, ומהראשונים בעולם, אנחנו כבר לא הראשונים בעולם, כבר עשו את זה, ונדב אמר, כתיבה באנגלית לאנשים שלא יודעים אנגלית, כן, בונוס יהיה לכם כתב יד שבראש נכתב באנגלית, ואשכרה כמעט מוכן לאמזון. והרעיון שלו יהיה נהדר, כי לא נתחיל לפני רעיון נהדר, והמבנה שלו יהיה נהדר, כי לא נתחיל בלי מבנה נהדר, אנחנו נזמין את המבנה, ובונה, ספר ביוני, שאפשר להעלות אותו. וזה, הוצאתי את הראש, האפשרויות המדהימות האלה. ועוד פעם, זה לא מכונה שכותבת בשבילי, היא ביצועיסטית שלי. היא ביצועיסטית שלי. היא סופרת הצללים, היא השותפה, היא הביצועיסטית שלי, סופרת צללים שלא מתלוננת.
הקשבתם לפודקאסט הכתיבה של אירון פיימן. אני מקווה שיצאתם עם לפחות טכניקה אחת שאותה תוכלו ליישם ממש עכשיו בכתיבה שלכם. רוצים עוד? חפשו בגוגל את אירון פיימן. זה אני, או את בית האורחים, את ההוצאה שלי, מה שבא לכם בתופן.